ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו דוקטור איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
שלום, כאן איתי. לפני מספר ימים הבחירות הסוערות בברזיל הסתיימו והתקבלה הכרעה לפיה לולה דה סילבה חוזר לתפקיד הנשיאות. אשוחח עם העיתונאי רן לוצקי אשר חי מספר שנים בברזיל כדי להבין את המשמעויות של תוצאות הבחירות. האזנה מענה.
שלום.
אלן רן.
מה נשמע?
תודה רבה שאתה מצטרף לפודקאסט הבוקר.
בשמחה.
אני מערך אותך לשיחה על רקע הבחירות הדרמטיות שהיו בברזיל והניסיון שלך ככתב שחי בברזיל תקופה מסוימת מטעם כאן וידיעות אחרונות, ורציתי לשוחח איתך לתת איזושהי פרספקטיבה על איך אתה רואה את התוצאות של הבחירות. אני מבין שבברזיל זה דרמה מאוד גדולה, ולמי שנמצא מחוץ מברזיל רק חי את הדרמה, אבל לא מבין את המשמעויות. אז הייתי שמח להבין איך אתה, אולי תיתן קצת איזשהו רקע, איך הגענו עד הלום בברזיל.
כן, עם הבחירות, המערכת הבחירות הזאת, ובייחוד הסיבוב השני, שבו לולה ניצח בפרש של פחות מ-2% את הנשיא המכהן בולסונארו, ודרך אגב, זה הפרש הכי קטן שהיה אי פעם בבחירות מאז שחזרה הדמוקרטיה לסוף שנות ה-80. ובעצם כל הסיבוב השני הזה, כל הבחירות האלה, היו איזה שיא של תהליך שאנחנו רואים בשנים האחרונות, של הקצנה פוליטית בחברה הברזילאית. הקצנה במובן הזה של יזיבות מאוד חזקה, מאוד אמוציונלית בין שתי מחנות, בולסונארו זה הימין ולולה זה השמאל, וזה לא היה עד לאחרונה. המערכת הבחירות הקודמת היא בולסונארו ככה התחילה להראות את זה, ועכשיו שלולה, אולי האויב במרכאות, כן, היריב הכי גדול של הימין, התמודד מולו, אז הוציא הרבה יותר אמוציות מכולם. ואם לפני זה היינו רואים בברזיל מאבק יותר מתון, עם מועמדים מהימין המתון, לולה תמיד היה שאני צריך להגיד, מהשמאל, אבל היה ככה בחירות שהיו מתנהלות, בוא נגיד, בצורה יותר נורמלית, אז בעשי מערכות האחרונות, ובייחוד בזאת, זה כבר באמת הלך הרבה יותר למקומות של שנאה, של הפחדה, ואני חושב שאם לא רוב, אז חלק גדול מאוד של הברזילאים פשוט הצביעו גם במערכת בחירות של 2018 וגם בזאת עכשיו, למועמד שהם פחות מפחדים ממנו, או שהם פחות שונאים, וזה בעצם היה הנימוק שלהם. וחייבים גם להזכיר שהיו 30 מיליון מתוך ה-150 מיליון אנשים שהלכו להצביע, ממש כזה, 30 מיליון פשוט בחרו לפסול או לא להצביע לאף אחד, כי ביניהם שתי אפשרויות היו גרועות, כוח די משמעותי. אז אולי זה ככה קצת מסביר את המצב, שהרבה מאוד אנשים הרגישו שהם צריכים לבחור בין שתי ברירות גרורות, ואחרים בחרו לא בגלל שהם כל כך אוהבים את אחד המועמדים, אלא פשוט שהם ממש מפחדים או שונאים את השני.
למעשה זה, ברזיל זאת, מעבר לזה שזו מדינה מאוד מאוד גדולה, זו גם אחת הכלכלות הכי גדולות בעולם. ועידן הפריחה שלה היה למעשה משנת 2000, היה איזשהו קצב צמיחה מאוד מאוד גדול בתקופה של השווקים מתעוררים, ובעשור האחרון משברים כלכליים הם די גדולים גם בעולם, אבל גם בפרט בברזיל. עכשיו אני מנסה להבין מה המשמעות מעבר לקיצוניות בהתבטאויות, הרי זה לא שהם מדינה שנלחמת עם אויבים חיצוניים, אז מה ההבדל הגדול בין ימין לשמאל בברזיל? או מה צפוי להשתנות בברזיל כתוצאה מזה שהשלטון מתחלף ועובר משמאל לעומת ימין?
אוקיי, אז אפשר להגיד שזה, יש בברזיל באופן כללי גם יש השפעה חזקה של ארצות הברית, גם על שיטת הממשל וגם על הנושאים. אז השמאל והימין הם יותר בעניין הכלכלי באמת, או יותר נגיד בתפיסת עולם, שכמו שאנחנו מכירים במקומות אחרים, הימין הוא יותר, או נגיד, בעד פחות התערבות של המדינה בכל הכלכלה הזאת והכל, ועוד שהשמאל דוחף יותר למדינה כיוון סוציאליסטי, עם כן עזרה, אם זה בקצבאות וגמלאות, או אם בדרכים אחרות כדי להקטין את הפערים וליצור יותר שוויון. מהבחינה הזאת, זה נגיד ההבדלים המוצרים. עכשיו אתה שואל מה ההבדל שזה בשלטון או זה בשלטון, לא תמיד רואים הרבה הבדל. אני רק אתן ככה להיסטוריה בקצרה, כי בסך הכל אנחנו צריכים לזכור שבברזיל עד סוף שנות ה-80 היה ממשל צבאי, דיקטטורי, ואז מי שנלכו הבחירות הראשונות ב-89, אז בעצם הימין, ימין מתון, היה בשלטון, עד 2002, מ-94 היה פרנדוניקי קרדוסו, שקיבל מדינה עם אינפלציה של מאות אחוזים, זה מצב קשה מאוד, ובעזרת מה שנקרא תוכנית הריאל, ריאל המטבע הברזילאי, הצליח לייצב את הכלכלה, הצליח להוריד את האינפלציה לממדים שהיום אולי נראים לנו מפחידים, של 12% בשנה, אבל אז זה היה פחות או יותר נס. ובעצם ב-2002 נערכה מערכת בחירות, שלולה, דסילבה, מועמד השמאל, עד אז רץ בכל הבחירות ותמיד הפסיד, ניצח. והשוק היה קצת בפאניקה. כמו שאנחנו מכירים, הבורסה ירדה, הדולר עלה, כולם פחדו מה יעשה לולה שהגיע לשלטון, הנה השמאל כבש את ברזיל, האם הוא יהפוך אותה לוונצואלה או לקובה, מה יקרה. ולולה די מהר פשוט הראה לכולם שהוא לא מתכוון לעשות שינויים גדולים. בתשובה לשאלה מה ההבדלים בין ימין השמאל כן בשלטון. לולה מינה לנגיד הבנק המרכזי, בנקאי מוכר ברמה העולמית, שהיה דירקטור בבנק אוף בוסטון, עשה עוד כמה צעדים, מינה שר אוצר באותו קו, ופשוט הראה לשוק שהוא לא הולך לשנות מה שעבד לענפי שלפניו, שהוא הולך להמשיך את המדיניות שהביאה את ברזיל להתאוששות והורדת האינפלציה, וזה עבד נהדר. הרבה בזכות המצב העולמי, דרישה לסחורות, ריביות נמוכות, וברזיל פתאום פרחה בתקופה של לולה בין 2002-2010, תמיכה של יותר מ-4% בשנה, חלק מהשנים גם הגיע ל-7%, ממש כוח עולה, מדינת העתיד מתעוררת, הנה עוד רגע ברזיל כובש את העולם, אבל אז זה נפסק, כמו שראינו לא פעם ולא פעמיים, כשהשתנה המצב העולמי, וברזיל זה שוק שמייצא סחורות, ברגע שירדה הדרישה לזה, חומרי גלם וסחורות, המצב השתנה, היורשת של לולה דילמה רוספ קיבלה את זה קשה, המצב הקשה הכלכלי השפיע מאוד על הפופולריות שלה, ובסופו של דבר היא גם הודחה על ידי הקונגרס, ואז בבחירות של 2018 הימין כבר לא הצליח להביא, השמאל, או הימין המתון, לא הצליחו להביא מועמד רציני, ובולסונארו ניצח בבחירות. מה שהוא עשה במסגרת כלכלת הימין שלו, הוא הבטיח שהוא מנסה לעשות רפורמות שמשמעותיות וצריך לעשות אותן בחוקי העבודה בברזיל, שהם די מיושנים ומקשים מאוד על המעסיקים וגם על העובדים חלקם מכירים, אבל בייחוד על המעסיקים, ורפורמת מס, שזה גם משהו מאוד הכרחי, כי חוקי המס בברזיל זה באמת עונש רציני. הוא הצליח לעשות כמה דברים לא מאוד גדולים. בסופו של דבר, בתקופתו, קיבל את המדינה במצב קשה, היה מיתון בגלל הקורונה, דברים קצת קשה להאשים אותו אולי בהם, אבל המצב הכלכלי לא השתפר בצורה משמעותית בתקופת בולסונארו, וגם לא היו רפורמות יותר מדי גדולות. אז עכשיו, לולה נראה מה הוא יעשה, הוא מבטיח שהוא יחזיר את המדיניות של הקצבאות, שאף פעם לא הפסיקה באמת, ויתחבר עוד פעם, יחבר את ברזיל לשווקים הבינלאומיים, ייחוד ארצות הברית ואירופה, עם סין זה כבר שותף סחר חזק מאוד של ברזיל, וזה אולי הוא יכול לעשות, כי מבחינה פוליטית בולסונארו היה קצת מבודד על כל מיני שטויות שהוא אמר, אז אולי החזרה של לולה כן יכולה ככה להפוך את ברזיל לטיפה יותר אטרקטיבית בימי משקיעים חיצוניים.
אבל אני מבין שזה לא משהו, אין פה איזשהו תוכנית סדורה איך הכלכלה הזאת משנה כיוון, מעבר לנושא של קצבאות, שזה בטח לא משהו שישנה את מדיניות הסחר או את הצמיחה הכלכלית, אבל אני מבין שבכל הבחירות האלה לא היה דגש על איך עושים את הדברים.
לא, לא. הבחירות האלה וגם הקודמות, הדגש היה על כמה המועמד השני הוא גרוע וכמה רע הוא יעשה, ואיזה דברים נוראיים הולכים לקרות. לא בולסונארו ולא לולה דיברו הרבה על תוכניות עתידיות, כמה סיסמאות, אבל לא יותר מזה, ובטח לא זו תוכנית כלכלית מפורטת.
כן? אי אפשר להתעלם שבתקופה שלא היה נשיא, היה פרשיות שחיתות מאוד מאוד קשות. אני לא עוקב כל כך אחרי הפוליטיקה הפנימית בברזיל, אבל אני מניח שחלק מהדיון נסוב סביב החשש לשחיתויות חוזרות. עד כמה יש פה איזשהו רצון לעשות שינוי ותיקון למה שהיה קודם, או שהנושא הזה בכלל לא עמד על הפרק? הנושא של השחיתויות מהצד של המפלגה של לולה.
לא, הנושא הזה עמד, ובייחוד בגלל שזה נושא שבולסונארו תקף, ותקף הרבה, את הלולה המושחת, הגנב שישב בכלא, לולה ישב בכלא, הורשע באשמת קבלת שוחד, זה של השחיתות, ישב בכלא קצת יותר משנה, עד שבית המשפט העליון קבע שהמשפט שלו פשוט מבוטל, לא שזיקו אותו, פשוט עשיתו שהמשפט מבוטל, ובתיאוריה המשפט הזה צריך להתקיים עוד פעם בערכה אחרת, זה כמובן אף פעם יקרה. אבל עכשיו לענייננו, אז אולי זה נשמע כזה קצת מוזר, אבל אני חושב שהנחת העבודה של הבוחרים הברזילאים היא שכולם מושחתים. ואני מתנצל אם אני מעליב איזה פוליטיקאי ברזילאי, אבל עשרות שנים הוכיחו שזה המצב, ודרך אגב, גם נגד בולסונארו יש במשפחתו, בייחוד הבנים שלו, יש נגדם לא מעט חקירות, קשה קצת להבין איך תוך ממשכורת של פוליטיקאי, בולסונארו כבר 30 שנה חזר קונגרס, או נשיא, כן? איך ממשכורות כאלה פתאום יש לו יותר מ-100 נכסים בכל מיני מקומות, אז גם כאן קצת רב הנפטר על הגלוי, זה לא הגיע למשפט, כמו כתב אישום, כמו מתקשה לולה. אז אני, מעבר ההפחדות, אני לא רואה את זה כנושא מאוד מרכזי, בייחוד בגלל שהכל כבר ידוע. כלומר, מי שחושב שלולה מושחת וגנב, הוא לא ישנה את דעתו משום דבר, וזה הפוך. אני חושב שתפרו ללולה תיק, והוא לא פחות גרוע מאף אחד אחר, נגיד ככה, אז גם, שום דבר.
אבל אני מבין שאין ציפייה שהשחיתות תירד מדרגה לפי מה שאני מבין.
אין ציפייה. ריאלית, שום דבר, ברזיל זה כלכלה או מדינה שהשחיתות מושרתת בה כבר מאות שנים, בכל הרמות, זה לא רק פוליטיקאים שמונבים, זה מהפקיד הקטן, וכל מי שיכול. מערכת שיוצרת קשיים, בירוקרטיה שיוצרת קשיים כדי למכור הקלות, זה לא משהו שהכי השתנת, אני חושב.
אמרת איזשהו משפט לגבי מיסויים, איזושהי ביקורת לגבי מערכת המיסוי שם, מה ידוע לך על...
לא, כי זה נושא שכבר באמת הרבה שנים מדברים עליו, ומערכת המיסוי ברזיל היא מאוד מסובכת, בתור התחלה קשה להבין אותה. למשל, אתה מדבר על יבוא, היית אומר, אוקיי, אני רוצה להיווה, אני משלם איזה מס, 5, 10, 20 אחוז, ורוצה מה צריך, אבל לא. יש איזה לפחות 5 מיסים שונים למי שרוצה להיווה, זה לא כך פשוט להבין אותם ולחשב אותם, וכמובן שיש להם משקל מאוד גדול של 50 אחוז. גם מבחינת המיסים, מס הכנסה, מס חברות, אז יש כמה מודלים, הם מורכבים, יש שוני בין מדינה למדינה, ברזיל מורכבת מ-27 מדינות פדרליות, אז כל מדינה עם המיסים שלה, לפעמים כל עיר עם המיסים שלה, בתוך מדינה סאו פאולו, כשגרתי, אז סאו פאולו העיר יש מס אחד, ופרוור ליד, החליטו שנות כדי למשוך אליהם חברות ומשרדים, והורידו, שינו כמה מיסים. אז מאוד קשה להתמצא בזה, והערכה היא, מעבר לכל זה, לא אמרנו, אבל יש כמובן את המיסים העקיפים, כאילו מסים מיסי קנייה, שזה כלכלה עם כל כך הרבה עניים כמו ברזיל, זה ממש מכביד על אוכלוסייה, כן, המיסים האלה הרי פוגעים יותר במי שהכנסה שלו יותר נמוכה. ולפי חישובים, מדברים על משהו בין 35 ל-40 אחוז מכל שקל, כל ריאל שאתה מכניס, הולך למיסים. אם אתה רוצה, אתה עובד 4 חודשים בשנה רק בשביל הממשלה. אחרי זה בשביל עצמך. אז זה כמובן משהו שחייבים לעשות בו סדר, ולפחות לפשט את זה, לעשות במערכת שכולם ידעו מה הם משלמים, וזה יהיה הרבה יותר פשוט. מדברים על זה באמת המון זמן, נראה אם לולה יצא לעשות את זה, אני קצת בספק, כי הקונגרס הוא לא לגמרי בעדו, הוא צריך להתמודד עם קונגרס, הוא לא לגמרי לעומתי, אבל גם לא מאוד תומך, נראה אם הוא יצליח, מה שכן, אי אפשר לקחת מלולה שהוא פוליטיקאי מאוד מוכשר, שיכול להגיע להסכמים ולפשר בין צדדים באמת במצבים שנראים בלתי אפשריים. נראה, זה אחד הניסים שלו.
איך נראים כמה ימים אחרי הבחירות? הטונים נרגעים, יש איזשהו הרגשה שאפשר להמשיך הלאה או שזה...
כן, כן, אני לא חושב...
העוצמה היא עדיין בטונים כל כך גבוהים?
קצת פחות, אנחנו נחזור אז לליל הבחירות, מתי, ב-31 באוקטובר, 30 באוקטובר, מתי שהוכרז שיהיו לה מנצח, כמה שעות אחרי ויצאו נהגי מסעיות תומכי הנשיא בולסונארו, ופשוט חסמו ממסעיות שלהם כמה דרכים, או כמה עשרות דרכים מרכזיות בברזיל. עד כמה שידוע לנו כרגע זה לא היה משהו מאורגן למין תרגנויות כאלה ספונטניות. מה שהיה קצת מדהים זה שהמשטרת הדרכים הפדרלית, שיש גוף כזה בברזיל שאחראי על הדרכים הפדרליות, פשוט לפינתה אותם. והמפקד שם הוא מקורב לבולסונארו, ופה באמת על החשד שהוא בכוונה נותן להם לעשות כאוס במדינה, אבל זה נמשך יום-יומיים, ואז הם פונו, והטון קצת השתנה, בולסונארו גם דיבר, והבטיח שהוא יצחק לפי הכללים הדמוקרטיים, שהוא תמיד היה דמוקרט, ואין לו שום כוונה לעשות שום דבר אחר, אז ככה שהאווירה קצת בהחלט נרגעה. אם אנחנו מדברים על כלכלה, אז גם השוק בסך הכל מגיב טוב לבחירה של לולה, אם אנחנו רואים עליות קצת בבורסה, ודולר
שנחלש.
בלי פאניקה. זה מעניין, כי בדקות הראשונות דווקא כן היה ככה זה, אבל זה מהר מאוד התהפך. זה מזכיר קצת, אולי זה הרבה יותר מהר מה שקרה עם לולה ב-2002, כן? אז זה נמשך כמה שבועות עד שהשוק נרגע. פה זה היה הרבה יותר מהר, כמה שעות. אבל בסך הכל נראה שממשיכים קדימה, אני לא חושב שיש שום דבר דרמטי, אני מקווה גם, ואני חושב שבסך הכל שוק מוכן לקבל את לולה, זה לא צבורה, זה פאניקה גדולה.
פאניקה, כן. טוב, יש להם מונדיאל באופק, אז הדאגות עכשיו יבואו למקום אחר.
זה כן.
אני מאוד מודה לך על הזמן שלך, ואני מקווה שבאמת שם יהיה טוב, והדברים יתחילו להשתפר.
כן, תודה רבה.
תודה רבה, רן.
תודה, להתראות.
להתראות.